בוקר טוב. אנחנו נמצאים בפרק שלישי, בחצי השני של הפרק, כשאנחנו עוסקים במושג הנקרא עמל. ונקרא ככה מהר כמה דברים, ונחזור לנקודה שבה עצרנו בפעם הקודמת. אנחנו בעמוד כ"א, והעמודה הימנית למעלה, ולהורות כי האדם חסר וצריך אליו השלמה. האדם חסר, תמיד בתהליך של תיקון והשתלמות. לכך אמרו בפרק חלק, וזאת הגמרא שדיברנו עליה כבר פעמיים. אדם לעמל יולד, אדם לעמל יולד. מטרתו, עניינו, בריאתו של האדם זה לעמול. מה זה נקרא עמל? במה עוסקים כשעמלים? אמר רבי אליעזר, איני יודע אדם לעמל פה או אם לעמל מלאכה. זאת אומרת, דבר ראשון, פוגשים הרי את העמל במובן הפיזי, מלאכה, פועלים, משפרים את העולם, משכללים את הטכנולוגיה, הופכים את העולם למשוכלל יותר. האם זאת הכוונה שמטרתו של האדם כאשר הוא נולד, זהו עמל, לפתח את העולם? כשהוא אומר, נפש עמלה, 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 עמלה לו, כי הקף עליו פיהו, הווה אומר לעמל פה. זאת אומרת, העמל כאן מוסב על מה? על זה שהעמל הופך להיות עמל כאשר הקף עליו, כאשר מי שיוצר את העמל הזה, זה הפה. מה זה הפה? ועדיין אני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. זאת אומרת, מה הכוונה? יש לאדם יכולת, כישרון, שאין אותו לאף בעל חיים במציאות. וזה לתרגם את העולם הרוחני העליון, שהוא מופשט, לעולם המעשה, שהוא הביטוי המעשי של הרעיונות שלו, של האידיאלים שלו, של ההחלטות שלו, של החזון שלו, הוא מסוגל לבוא ולהוציא את זה מן הכוח אל הפועל. המקום שבו מתרחש המעבר שבין הגובה לבין המקום הקיים, זה הפה. הפה לוקח רעיונות שנמצאים בגובה, אי אפשר לראות אותם בעיניים, אי אפשר לחוש אותם בחושים, הם נמצאים בגובה הרעיוני, ומסוגלים לנסח את זה, בכלל פעילות, בכלל העברה של הרעיון לפעילות, הופעה בעולם, ואז השומע שומע, והוא יכול לשנות ולהשתנות על פי ההנהגה, לפי הרעיון שמובע בפה. וכך, לכן אמרנו שהדיבור זה מלשון להדביר, זה מלשון להנהיג, והפה יש לו את הכוח הזה. זאת אומרת, נכון שהטכנולוגיה והשכלול בפועל הוא דבר שרואים בעיניים עד כמה שהוא משכלל, אבל הרעיון היותר עמוק הוא לא רק במובן של הצד הפיזי, אלא הקשר שבין היכולת לקחת רעיון רוחני ולהגשים אותו בפועל, זה דבר יותר גדול. זה מטרת האדם, בזה הוא שונה מן הקוף, בזה הוא שונה מבעלי החיים האחרים, זה הנקודה שלו. זה לא אומר שאין לו עניין לשכלל את העולם, כמו שלמדנו כמה וכמה פעמים, וכבר עסקנו בזה פעמים רבות, במשך השנה וגם בשנה שעברה, עסקנו בעניין הזה של חשיבות המלאכה והעמל והיגיעה והיצירה בעולם. ראינו את זה, של אשרי הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אבל זה פועל יוצא של הדברים. הדבר עצמו, הרעיון שבו, הנקודה, היא הנקודה הזאת של היכולת לבטא את הרעיונות הגדולים במציאות, ליישם אידיאלים. אבל עדיין, אני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. זאת אומרת, הרי היכולת לבוא ולבטא רעיונות בפועל, זה דבר שאפשר לראות אותו כדבר ששייך לעולם החולין, עולם המעשה, העולם המדעי, שעל ידי המדע, על ידי הידע, על ידי העברת רעיונות ושכלול, על ידי זה מתחילה להיות פעילות של פיתוח ושינוי. האם זה הכוונה? או שמה הכוונה היא ללימוד תורה? לימוד התורה מביא לידי ביטוי אל עולמות הרבה יותר גדולים, שבעצם תחילתם לא בשכלול העולם הזה, אלא נמצאים בעולם גבוה, בעולם שאותו צריך לבטא במציאות, שהוא אומר, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית ביום ולילה, אז ראינו שעצם הביטוי הזה, שאומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, שהעיסוק התמידי זה ספר התורה, העיסוק התמידי זה והגית ביום ולילה, העיסוק התמידי זה נקרא בפיך, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, אז התורה בעצם היא הרעיון המרכזי של האדם. האדם נולד על מנת להשלים, לגלות את העולם הרוחני במציאות. ואיזה עולם? את העולם של התורה. בפעם הקודמת עסקנו בכמה וכמה דברים למעשה, נכון? דברים פשוט כיווני מחשבה, איך הדבר הזה של עמל בא לידי ביטוי. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לקיים את הנושא של העמל? אז רק נאמר קודם, שבעצם מה שאמור לקרות על ידי תהליך של עמל, זה בעצם לא רק עבודה קשה, נכון, אבל זה אני עומל, אני עובד, כמו אדם הולך לעבודה, לעסוק בדברי תורה, כפי שחלק מברכות התורה, לעסוק בדברי תורה מלשון שזה, עושים את זה באופן אינטנסיבי, אלא יש כאן משהו שהוא ממש משנה את האדם, בבחינת מה שאומרים, אומר דוד בתהילים בפרק הראשון, כי אם בתורת שם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. מה אומרים חז"ל על, על הפסוק הזה? יפה, יפה מאוד, בתחילה אני אראה תורת השם, כי אם בתורת השם חפצו. זאת אומרת, אני נמצא כאן, התורה נמצאת שם, יש איזה זרות, זאת אומרת, זה לא אני, אני לומד משהו חיצוני, אבל מה יוצר הלימוד? מה הלימוד יוצר בעצם, שמה? שזה הופך להיות אני, זה הופך להיות החלק, חלק שהוא ממש חלק מהאישיות שלי, בתורתו, שלו, כי תורת השם חפצו בתורתו הפשט הוא תורתו של הקדוש ברוך הוא. אבל עצם זה כתוב תורתו, כי בתורת השם חפצו. חפצו של מי? של האדם. אז גם בתורתו זה האדם. זאת אומרת, תורתו זה הופך את התורה שלי. הווה אומר, היכולת של היישום של הדברים מעולם שהוא עולם שהוא מחוץ לי, לעולם שהופך להיות חלק ממני, זה בעצם הפועל היוצא מתוך עמל התורה. מתוך עמל התורה חלה השתנות. בסדר? זה דבר שאנחנו פוגשים אותו פעמים רבות גם בעולם העולם שלנו, עולם הפיזי, שדברים מסוימים שהיו קודם מחוץ לי, הופכים להיות אחרי זה הרגל, דבר שהוא מחובר אליי, דבר שהוא חלק ממני, דבר שהוא מבטא את אישיותי, ולא רק את המטלה המוטלת עליי מבחוץ. ואז אמרנו שאנחנו רוצים למנות כמה וכמה פעולות שנעשות על ידי בזמן של עמל תורה, שיוצרים את התהליך הזה, שמתורת השם חפצו ובתורתו יגמה בלילה. מה דיברנו? דיברנו דבר ראשון על עיון, נכון? היכולת לעיין ולנתח. ואומר, כאשר אדם עמל בתורה, בשונה מאשר אם הוא קורא דברי תורה, ושהוא מעביר את התורה ככה לנגד עיניו, בלי להיכנס פנימה, אם אדם עושה עיון וניתוח של הדברים, הוא מנסה לשאול את עצמו באופן מאוד דק, אם הוא מבין מה נאמר כאן, איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי, והוא לא נמצא בערפילים. בסדר, אז למדנו כבר, אני חושב את זה מהר. דבר שני, זה ניצול זמן. איך בא לידי ביטוי שאדם עמל במשהו? איך בא לידי ביטוי בזה שאדם עמל במשהו? שזה כל רגע שיש לה, אז הוא פועל. זאת אומרת, מנצל את הזמן שלו. אם הוא לא מנצל את הזמן, אני עושה זה בערך ככה, בשעות שנוח לו, בזמנים שיש בהם הפסקות, כל מיני דברים כגון זה, זה לא עמל תורה. עמל תורה זה עכשיו, הזמן שלי יקר, הזמן שלי ניתן לניצול, אני מנצל את הזמן בכל דבר שאפשר, ואז על ידי כך בעצם מתרחשת פעולת העמל. דבר נוסף, דיברנו על כך שהעמל הוא מבטא את ה... כאשר הדברים נעשים בעמל, המטרה היא להגיע לרגע שבו משהו בסוגיה יאיר את עיניי. זאת אומרת, לפעמים יש בסוגיה רק המון המון נתונים, המון פרטים, אני לא מתדע הזאת, הדעה הזאת, אני מנתח אותה, אני רואה מה הוא אמר ומה הוא אמר, אני מנסה לסדר את הדעות אל מול הראיות, אל מול הקושיות, אל מול הדיונים, אני מסתכל ומתבונן, אבל המטרה היא עוד יותר מזה, שמשהו בסוגיה, אחרי שאני לומד, יברר לי משהו שהוא שורש החוכמה של הדבר. פתאום הבנתי, הבנתי על מה הם מתווכחים. הבנתי מה הנקודה שעליה יש כאן חילוקי דעות. זה נקודת החוכמה או נקודת האור הפנימי שיש בסוגיה. יש לכם דוגמה לזה אולי? איזה משהו שאתם יכולים לספר לנו על הדבר הזה? של לימוד שמביא בסופו של דבר לאור גדול שיוצא מתוך הלימוד. ולא רק עניין טכני של דעות. תאר, תאר את הלימוד שלך, נתן, איך אתה לומד? אתה לומד, אתה ניגש לסוגיה, פותח את הגמרא, מתחיל ללמוד, מה קורה לך? מה תהליך הלמידה? שלב הראשון, שלב השני, שלב השלישי, תספר. קודם כל, אתה מנסה להבין את המבנה, יפה, כן. מה זה נקרא להבין את המבנה?
המהלך של הגמרא.
יפה, זאת אומרת להבין את...
ואז, לעלות לשלב הבא,
אז רק שנייה, אז הדבר הראשון זה להבין את המהלך של הגמרא, בסדר? להבין אותו, אז אתה יודע בדיוק מה אמר אותו אדם, אותו תנא, אותו אמורה, מה הוא אמר, ואתה רואה איך זה משתלשל לאורך כל הסוגיה, עד ההבנה, יפה, הלאה, שלב הבא. למה? יפה. אז זה הנקודה שאני חושב שאנחנו מחפשים אותה. מה הכוונה? אחרי שאתה למדת את הלמה, למדת את הסברות. זה סובר ככה בגלל שהוא מסתכל על הגברה, וזה מסתכל על החפצה. זאת אומרת, זה, יש לו שתי הסתכלויות שונות על האירוע. אני אשם מקיים מצווה, על מי זה מוטל? האם ללבוש ציצית זה דין בגברה או בחפצה? זאת אומרת, האם יש דין שהציצית שנמצאת בבעלותי יהיה לה ארבע כנפות, או כשאני לובש בגד של ארבע כנפות שיהיה לי ציצית, נכון? זה שני הבדלים. אז אני עכשיו בעוד נגיד בשלב הראשון מסדר דעה של הזה, יש לו ראייה, יש לו קושייה, יפה, סידרתי. אחרי זה אני שואל למה ומה אתה אומר, מה זה הלמה? זה הסוגיה של האם זה גברה או חפצה, נכון? גברה זה כוונה מוטל על האדם, חפצה זה, זה דבר שמוטל על הכלי, על הדבר, נכון? יפה, בסדר, הלאה. מה השלב הבא? רגע, לא יודע אם זה כבר שלב הבא של היישום ושהנפקמינה למעשה, מה שנקרא, נכון? אבל האם יש כאן משהו נוסף באמצע? מה? מה השורש? מה הכוונה מה השורש? מה גורם לו להגיע לתפיסת עולם של גברה ושל חפצה, נכון? זאת אומרת, משהו שהוא כבר נובע במהות של הדברים, שאני מסתכל עכשיו על מצווה ציצית, לצורך הדוגמה, ועכשיו אני הבנתי את המבנה של הסוגיה, הבנתי את הלמה של הסברות, זה אומר גברה וזה אומר חפצה. יש עוד שלב מסוים, הסוגיה, קודם כל היא כבר מאירה בצורה יפה מאוד, זאת אומרת, לבוא ולראות שיש בעולם, שיש כאן איזו שיטת חשיבה, ולא רק אוסף דעות טכני, זה כבר דבר גדול מאוד. זאת אומרת, למדתי סוגיה ופתאום הבנתי שההסברה של המחלוקת היא לא כי מישהו סתם החליט להגיד, אלא יש לו נקודת בסיס, אז זה דבר גדול כשלעצמו. ויש עוד שלב שמה, שלא תמיד מתעסקים איתו, אבל כשמתעסקים אפילו טיפה איתו, הוא נותן הערה גדולה, שמה, איך תנסו להמחיש את זה? מה זה נקרא מה השורש של זה? השקפת עולם, מה? לתפוס את ה? יפה, אז רגע, שנייה, בואו ניקח את הסוגיה הזאת של הגברה והחפצה בציצית. מה הכוונה להיות מה העיקרון? מה הוא אומר ומה הוא אומר? מעולה, זה לסדר אותה, מצוין. זאת אומרת, העיקרון הפנימי הראשוני שמייצב את הסוגיה, והוא נותן בעצם את המכלול שמתוכו כל הפרטים יורדים, כשהגעתי אליו, הוא מאיר את עיניי והוא משמח אותי, כי אני מרגיש שפה הבנתי, זה הנקודה של האור של הסוגיה. נכון? בסדר, יפה, זו הגדרה מצוינת בדבר הזה. יש כאן, יש פה, וכאן יש רמות על גבי רמות, באמת דברים מאוד מאוד עמוקים. זאת אומרת, כשאני מדבר למשל, בדוגמה, לבדתי את הסוגיה, סידרתי אותה לפי סדרים, אני יודע מה כל אחד אמר, אני יכול לבוא ולצייר אותה על הלוח בצורה נפלאה, את כל הדעות. עדיין לא הבנתי על מה הם חולקים בעצם. רק זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה מצליח לעבור בשלום קושייה שיש לו. מזה, זה מצליח, אבל מצוין, סידרתי את הדברים. עכשיו יש לי סדר, עדיין לא הבנתי, אבל למה הם חולקים? מה אכפת לו לסבור כמו השני, נכון? מה מפריע לו? לא בעניין חיצוני של ראייה מאיזשהו ברייטה, אלא מה באמת? ואז מגיעים לעולם הסברות, נכון? עכשיו, עולם הסברות יש בו כמה רמות. הסברה שכבר עולם מאוד מאוד מתפתח, זה להגיע בעולם הסברות לרגע הזה שאני אומר, יש מושג יסודי שעליו הם נחלקו. זאת אומרת, איזשהו מושג יסודי, למשל, קיום מצווה ציצית, האם היא מימוש של חובת האדם, או שזה חובת הכלי, בסדר? זה מצוין, זה גם טוב, זה כבר מאוד מפתח, זה נותן לנו כבר יכולת לראות את הכלל שממנו כל מיני דעות מסתדרות. אבל יש עוד שלב אחד שהוא מאוד מאוד גדול, בסופו של דבר להגיע לרמה של ממה זה נובע. ואני נותן דוגמה לזה למשל, שמאוד ממחישה את זה, זה אותה, למשל אותו מחלוקת של הלל ושמי. בסדר? הלל ושמי שחולקים בשס בהמון המון דברים, דרך כלל הלל לכולה ושמי לחומרה, ויש דעות לכאן ודעות לכאן, אבל יש איזה עיקרון בהמון מחלוקות, שהם הולכים לפי סדר נקודת חשיבה פנימית מאוד סדורה, שבית הלל תמיד הולך על פי המה? הבפועל, המתגלה, לפי המציאות המתגלית בשטח, ובית שמאי לפי הפוטנציאל שאמור לצאת בסוף. זאת אומרת, לפי בית שמאי תמיד מסתכלים על הנקודה הפנימית של, הם מנתחים את המציאות לפי התכלית שלה, ובית הלל לפי ה... בפועל שלה. למשל, דוגמה אחת, אדם מוצא, כתוב זכור את יום השבת לקודשו. בסדר, מה, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי מעשי? זכור את יום השבת לקודשו, כתוב שאם אדם רואה איזשהו מנה יפה, איזשהו חתיכת בשר יפה וטובה, אז הוא אומר, זה לשבת. בסדר, ועל ידי זה הוא זוכר את יום השבת לקודשו. עכשיו יש שתי אפשרויות. בית שמאי אומרים ככה, כל, יש לך בשר, חתיכת בשר, תגיד, זה לשבת. מחר מצאת חתיכת בשר משובחת יותר, תשים את זה בצד, תגיד, אז זה יהיה לשבת, וכן הלאה. ובית הלל, מה כתוב עליו? מידה אחרת הייתה בו, שאמר, ברוך השם יום יום. מה הכוונה ברוך השם יום יום? מה שיבוא יבוא. זאת אומרת, אני אלה עכשיו, כי יש לי חתיכת בשר, אני אוכל אותה היום. ומחר, ואוכל בשר חדש. ואם יגיע בסוף שיהיה לי בשר יותר משובח, נפלא מאוד. אני מתכונן לשבת על ידי מה? על ידי מה אני מתכונן לשבת? איפה השבת בא לידי ביטוי אצל בית הלל? אז אתה אומר. אבל יותר מזה אני חושב. בית הלל חי בעצם בתודעה שבעצם, אם אני אעבוד את עבודתי הטבעית בצורה מלאה ביום ראשון, ובתעבודתי הטבעית המלאה ביום שני וביום שלישי, בסוף אני בא מוכן לשבת. כי הכנתי את כל ששת ימי המעשה, אני עובד כמו שצריך. ואז שתיכנס שבת, היא תעבוד מהסך הכל של כל העבודות הטובות והנוחות, זה שלי במשך השבוע כולו. בית הלל מסתכל על ההווה, אומר, תבנה את ההווה, מתוך כך בסוף תהיה מסקנה שבנית בניין שלם, שהוא יהיה כבר בקומה הבאה. בית שמאי אומר לו, תמיד תסתכל שמה. כמו הסיפור על בית הלל, על אותו אדם שבא להתגייר, נכון? בית הלל אומרים, קדימה, מעולה, הוא רוצה את כל התורה לרגל אחד, טוב מאוד, נתחיל ממשהו. ואז על ידי זה יתבונן האדם, אותו גוי, אותו זה שבוא להתגייר ויגיד, וואלה, זה באמת ככה? אמרתי, עביד, סנוע עליך לא תעשה לך מצוין, בוא, מה אפשר עוד ללמוד? וככה הוא התפתח. לומד בית שמאי, מה עשה? נעיף אותו. באמת הבניין שבידו. למה כתוב באמת הבניין? כמו לאדוני, מה אתה? אתה תבנה את עצמך קודם, אחרי זה תבין על מה אתה מדבר. זאת אומרת, אין דבר כזה לבוא ולהסתפק במועט. אם אתה רוצה להיות אדם שלם, תחלום גבוה. ותחיה מתוך תודעה גבוהה, שאתה רוצה לקיים את כל התורה, לכל פרטיה, לכל דקדוקיה, וכל ענייניה. אז ככה אתה ניגש לתורה. בית הלל אומרים, היום טוב לך, היום נעים לך, באת היום ללמוד, באת היום, קמת, אמרת, אני עכשיו רוצה ללמוד את המהר"ל. הגעת בשעה 9 בבוקר, 9:03 בבוקר, 9:05 דקות, אבל באת אומר, אני לא יודע מה יהיה מחר, אני אוכל להצליח להגיע מחר, אני לא יודע. אבל היום אני אשמע מכל השיעור הזה משהו אחד טוב, וואלה יופי, מחר זה כבר בנה אותי לשלב הבא. לומר, יש אדם שיגיד, איך אני אבוא ללמוד תפארת ישראל? הרי מתוך סך כל ה... לא יודע מה, 100 שיעורים שהיו עד היום, הרי אני אפסיד איזה 20, נכון? אז זה לא שווה, מה, אני צריך לבוא בשביל כל המכלול, אם אני לא יכול לעבור כל פעם, אני לא בא. בסדר? יש גישה שאומרת, אנחנו הולכים ל... נכון? נר חנוכה. בית שמאי אומרים, בוא קודם כל נדבר על האידיאל. מה האידיאל? 8 ימים. אחרי זה מתחיל, בית הלל אומרים, נבנה לאט לאט, היום הראשון, אחרי זה נשאר. עכשיו, יש כאן משהו שהוא הרבה יותר ממש, רק... איזה סברה יפה. יש פה השקפת עולם פנימית שאיך צריך להתבונן על המציאות. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. איך התורה באה ובונה אותנו. האם מהאידיאל אל המציאות או מהמציאות אל האידיאל. איך עובדים, נכון? עכשיו צריך להבין שאם אתה תופס את זה וזה באמת, מה שאמרתי עכשיו זה שיש מאמר מאוד יפה שיהודי הגדול בשם הרב זווין שכתב על מהלך בית הלל ובית שמאי בהלכה. ויש איזה מימר של הרב צבי יהודה שאמר בעקבות הדבר הזה שבאמת היה ראוי שבאמת לבנות שיטת לימוד כזאת שלמשל רוצה ללמוד מה שיטת רבי אליעזר. למה הוא אומר? למה רב שמעון אומר ככה ורבי יהודה אומר ככה? נכון? יש הרבה הרבה מחלוקות שהן מאוד דומות בעניין, כן? אם מלאכה שנצחה לגופה, חייב או פטור, מתעסק, יש כל מיני דברים, האם הולכים על פי הכוונה או על פי המעשה. יש המון המון דברים, הוא אומר, כדאי לבנות כזה דבר, כי זה מה בונה בנו? בונה בנו את הפנימיות של הכל. זאת אומרת, באיזשהו מקום את החיבור אל החיים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, לא רק בפועל, לא רק בהלכה למעשה, אלא בפנימיות של הדבר שנמצא בתוכו. וזה שורש החוכמה, מה שנקרא. שזה עמל התורה, שככל שאני יותר תלמיד חכם, ואני מקיף יותר פרטים, ואני מצליח לנעול אותם, לסדר אותם, בתוך תבנית יותר מאחדת, ואת המאחד הזה אני יכול יותר עוד למצוא איחוד בין עולמות ולפנים בין קבלה, פסוד, רמז, דרש ופשט. לראות איזשהו מהלך גדול, והרבה פעמים עושים את זה, כשאתה בא ואתה נותן דרשה למשל באמונה, כלומר לא בהלכה בדווקא, באמונה. מה קורה? פתאום אתה רואה שכל מיני דברים מכל מיני עולמות מתחברים. נכון? ממש. אתה יכול להביא כל מיני דוגמאות מהטיול שלנו אתמול. יש כל מיני דברים שנראים מה זה רחוקים אחד מהשני, שייכים לאיזה מהלך אחד גדול של כל דבר שהוא קשור מהארץ ועד השמיים. אז זה דבר נוסף. דבר שסוף שדיברנו, איך בא לידי ביטוי מציאות שאני עמל בתורה, מה זה יוצר? הדבר הראשון, בהירות. בהירות. עמל תורה מאפשר בהירות. כי אם אני לא עמל עד הסוף, מה זה אומר שאני לא עמל? שבעצם אני משאיר כל מיני שטחים אפורים. בסדר, לא הבנתי כל כך, לא כל כך הבנתי. טוב, בואו נתקדם הלאה. אז כמו שאמרנו פעם הקודמת גם, זה לא אומר שלא ללמוד בקיאות. בקיאות... זה הרי לכאורה, אני לא לומד את זה עד הסוף, לא לומד את העיון נמרץ עד אחרון האחרונים. זה בסדר, כי אי אפשר ללמוד ישר את הכל. אבל אני צריך להגדיר לעצמי, מה מתוך הלימוד אני רוצה שיצא בהיר בסופו של דבר? זאת אומרת, אני לא מבין את הסברות, אבל אני רוצה את הדעות שיהיו ברורות. שלפחות אני ידע מה המהלך של הסוגיה. שאני לא אקרא את זה כמו איזה מין נמלים שחורות על הנייר, שאני קורא את זה. אני לא קורא את זה כמו איזה מין שר של... איזשהו דף כזה של רשימת מקולת, אלא יש לי בהירות, אבל אני לא מבין את הסברות, טוב, סברות אני אשאיר, זה עכשיו לא החלק שאני עוסק בו, אבל מה שאני כן עוסק בו, להבין אותו עד הסוף. עמל, מתי אני יכול לומר, עמלתי בתורה, ככל שהעניין הוא יותר בהיר. דבר נוסף, דיברנו על זה קצת קודם, ונגיד את זה עוד פעם, וזה הכוונה, קביעות. קביעות איתים לתורה, שהלימוד הוא לא לימוד מזדמן, והוא לא מתחלף ומשתנה כל הזמן. ולא כשנוצר לי זמן אז אני עושה. אלא יש קביעות בלימוד, והדבר הזה הוא נפקמינה, שאדם בא ואומר לעצמו, נכון שאני יכול לעשות את מה שאני מתכנן לעשות בלימוד גם מחר, אבל לידי זה אני מבטר על הלימוד של היום. אז מה כבר עשיתי? מחר אני אלמד 3 שעות, במקום היום 3 שעות. זה אולי טכנית בסדר, אבל מהותית, עצם זה שוויתרתי על הקביעות, מחר אני אוותר על עוד קביעות. זאת אומרת, יהיה מצב שבו העסק הוא בעצם מבולבל. מתי אני מפסיק, אני מתחיל, מפסיק. ואמרנו, זה לא מדין קביעות עיתים לתורה, יש עוד הלכה שקשורה לקביעות עיתים. פירוש הדבר, גם אם אדם לא יכול ללמוד, כי הוא עסוק מאוד, הוא נמצא בהרבה הרבה עיסוקים אחרים, אבל הוא מקפיד שיהיה לו זמן קצר אפילו, בבוקר ובערב, בשוכרך ובקומך, בלכתך בדרך, בשוכרך ובדרך, ויהיה לו נקודה אחת, שהיא נקודה קבועה תמיד בכל עת ובכל שעה, אם זה בשעה ביום, אם זה אחרי אירוע, תמיד אחרי מנחה, תמיד אחרי מנחה, משהו כזה, שאפילו כמה דקות לומדים דבר אחד, כי לומדים אותו בקביעות, זה בונה בנפש את המידה של הקביעות. המידה של הקביעות, כשאדם לוקח את זה אחרי זה ללימוד בזמן רב, והוא עובד על זה בקביעות רבה, ודאי שזה נותן הרבה מאותותיו. דבר נוסף, מסירות גם בקשיים. הכוונה היא, מתי אני לומד תורה, ואני יכול לומר שאני עמל בתורה, כאשר גם כשקשה לי, וגם כשיש תנאים קשים, בכל מיני מעגלים, בעובד הפרטי, כן, קמתי על צד שמאל היום, לא הולך, אני מנסה להיות בשמחה, אני לא מצליח, אבל אני לא מרים ידיים, ואני משתדל בכל זאת להיכנס במסירות נפש. זה דבר זה שיא העמל, זה עמל גדול מאוד, שהוא... מביא אותי למחוזות חדשים לגמרי בלימוד. נקודה נוספת שיוצרת או שפועלת על ידי עמל, זה הנושא של חזרה ושינון. בסדר? אפשר ללמוד, ואחרי זה לשכוח, ללכת הלאה, וזה גם כי יש לנו הרבה פעמים נטייה לא לחזור, כי זה כבר משעמם קצת, נכון? איך אמר, נכון, יש איזו מגרד כזה שהרב פה כותב לבן שלו, שנבהלתי לשמוע שאתה חוזר רק 4 פעמים. על מה שאתה לומד, ויש אמרו שלפחות 4 פעמים, ועל דרך הרמז תמיד השורות של רשי מעל הגמרא, תמיד למעלה זה 4 שורות. כן, בסדר, יש רשי קטן, תמיד 4 שורות כאלה רחבות, ואחרי זה הופך להיות צר, לפחות. זה רמז ל4 פעמים, אבל חז"ל אומרים שאינו דומה שונה פרקו 100 לשונה פרקו 101. למה? לא באמת כי עוד הפעם הזאת פתאום תחדש עוד משהו, אלא זה אומר שאני עובד לא, כשאדם חוזר 100 פעמים, אז זהו, עשיתי את חובתי, הלכתי הביתה, אני יכול לבודה, זה מספר עגול. אבל אם זה 101, הכוונה היא, אם אפשר לחזור עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, אני לא עושה חשבונות שכבר חזרתי את 100 הזה. יש עוד דבר אחד שהוא מעבר לחשבון, אבל אני יכול להיות מורה, מלמד אותי, שאני עושה את זה כי אני מבין את החשיבות של החזרה. דבר נוסף זה הפנמה ויישום. זאת אומרת, אנחנו עכשיו דיברנו על כל מיני דברים. דיברנו על דברים קצת תיאורטיים, כל מיני דברים. בכל סוגיה, אם אני לוקח את הסוגיה ואני מיישם אותה, מה שנקרא לחל נפקמינה למעשה, אז מה יוצא לי מן הסוגיה הזאת? ואין לי זה סוגיה אמונית, ואין לי זה סוגיה לימודית. כמו שאומר הרמב"ן באיגר, שיקום מן הספר, ישאל את עצמו, מה הספר הזה, מה הלימוד לימד אותי? זה עמל, זה הרבה פעמים, זה לא פשוט. כי אנחנו יושבים עכשיו לומדים תיאוריה. לבוא וליישם אותה למעשה, זה דורש מאמץ נפשי נוסף. זה מאמץ שכלי, מאמץ של זה. וזה, אם הדבר הזה נעשה, ויש בכל דבר, אפילו עכשיו, אנחנו מסיימים את הלימוד עוד שתי דקות, ואז אדם שאומר לעצמו, רגע, אז הייתי פה, שמעתי הרבה מילים, מה אני לוקח מהלימוד הזה? אז יש כאלה שאומרים, אין לי הרבה מה לקחת מהלימוד הזה, אלא נקודה אחת, זה נפלא. נקודה אחת, זה דבר שיכול מאוד לעשות. יש אדם שאמר שלושה, לקחת את היישום ולא לגמור לפני השלב הזה, זה דבר גדול. אני נאמר רק בראשי פרקים, אולי נדבר על זה טיפה בפעם הבאה, כאילו לא נשארנו הרבה ללמוד. זה אחד, הנושא של היחס בין העיסוק בענייני פרנסה לעיסוק של לימוד התורה. כמובן שככל שלימוד התורה הוא אדם מבטר, כביכול על פרנסה, ללכת להשקיע שעות בזה שהוא יוכל להרוויח יותר כסף, במקום זה הוא לומד תורה, ודאי שזה עמל תורה גדול מאוד. דבר נוסף, לימוד למען כלל ישראל, זאת אומרת, אחריות למען כלל ישראל. עמל התורה היא גם לא רק באופן הלימוד שלי, אלא במרחב, ולבוא ולומר ולחיות את זה, שאני לומד תורה כדי להעשיר את כנסת ישראל בכוחות אדירים של גובה רוחני, ולהרגיש את האחריות הזאת, זה עמל מאוד מאוד גדול. והדבר האחרון שרשמתי לעצמי פה, שהוא ההתחלה של הכל והסוף של הכל, זה... ו... תגיד את ההמשך של המשפט. אהבת תורה ויראת שמיים. נכון? אהבת תורה ויראת שמיים. שזה בעצם שני הדברים הגדולים מאוד, שבעצם זאת מטרתנו. שאהבת תורה זה לעשות את הדברים, כל מה שאמרנו עכשיו, בין החזרה ובין הניתוח ובין הסיכום ובין השינון ובין הוויתור ובין המסירות נפש ובין כל מה שהזכרנו, מקבל עצמה אדירה אם אני עושה את זה מתוך אהבת תורה ויראת שמיים, מתוך עבודת השם יתברך, שאני אוהב את התורה ואת נותן התורה ויראת שמיים, ריבונו של עולם, ככל שהאמונה גדולה יותר, וזו עבודה גדולה מאוד ללמוד אמונה, אבל לא רק ללמוד אמונה אלא להפנים, אז ממילא ודאי וודאי שאז עמל התורה יעשה במאמץ, אבל בנחת רוח ובשמחה גדולה. כי אדם שמבין מה המטרה, הוא מקבל כוחות גדולים מאוד. לעומת זה, כשאין לו מטרה, אז כל הדברים שאמרנו קודם, הם לא מחזיקים כל כך, מאוד קשה לעשות. אבל כשיש מטרה, אז השמיים הם הגבול, נכון? בחיים שלנו אנחנו יודעים את זה הרבה, נכון? אדם רוצה, לא יודע מה, להתגייס לסיירת, הוא עושה כל הזמן ריצות וכל מיני דברים כאלה. איך יש לו כוח? מאיפה זה? אבל יש לו מגמה, הוא רוצה להגיע למשהו, ולכן הוא יצליח. יהיה רצון בעזרת השם יתברך שאנחנו נזכה לתורה בגדול ולהביא שזאת שליחותנו באמת בכל המערבדים של זה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן. בוקר טוב לכולם. היי היי היי.